פשוט מורי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, השבת, בעזר השם יתברך, נקרא פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כל אחד שומע פה את הציווי שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן את המשפטים האלה לפניכם. לפניהם, הכוונה לפני תלמידי חכמים, שהם אלה ששופטים. ולא עוד, אלא שהתורה קוראת לחכמים, אלה ששופטים את הדין, את ההלכה, יש להם שם מאוד, מאוד מבהיל. אני אקרא לכם את השם, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על סלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. מי זה פה האלוהים? תלמידי חכמים. הם נקראים בשם אלוהים? לבני אדם קוראים בשם אלוהים? וזה לא הפסוק היחידי, יש כמה וכמה פסוקים שנשמעים בצל בשם הזה. איך ייתכן שקוראים לבן אדם בשם אלוהים? התורה קוראת זה בפרשה פה שלוש פעמים, חוץ מהפסוק הזה שיש בו פעמיים. והסיבה מאוד פשוטה, כי תלמידי חכמים, הם אומרים את דבר האלוהים. לא את דעתם האישית, לא... ממש, הם אומרים את דבר אלוהים. וכשאדם אומר דבר תורה, מתקיים בו כי שם השם נקרא עליך. שם השם נקרא עליך. ויראו ממך. כן? יש אפילו פסוק אומר, השם עליהם יחיו. שם השם נמצא עליהם. ולכן זה מביא להם חיים. זה דבר מבהיל לומר את זה, שממש קוראים לתלמידי חכמים בשם כל כך מיוחד, שם אלוהים, וזה באמת אחת הסיבות שאנחנו כל כך מכבדים תלמידי חכמים. כל כך מכבדים אותם, מכיוון שממש כתוב על תלמידי חכמים, ותורה, כי שפתי כהן ישמעו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. מלאך זה קצת פחות מאשר שם השם ממש, אבל זה ממש, הגמרא אומרת, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו. שזו המעלה עצומה של תלמידי חכמים שיש להם זכות להיות ממש ברמה של מלאכים, מלאך השם צבאות. כך נקרא תלמיד חכם. אנחנו היום בעזר השם יתברך נעסוק בהלכות תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה, כמו שהם מופיעים ברמב"ם הלכות תלמוד תורה. עם כל מיני הערות על חובת לימוד תורה וערך לימוד תורה, שאתם, ברגע זה שהשם שומעים את השיעור, אתם ממש מקיימים את המצווה הזאת, שהיא ממש מצווה, כל חפציך לא יושבו בה. אין, כל דברי, כל מצוות אינם שוות לדברי תורה. כל כך חשוב הערך הזה של לימוד תורה, ואנחנו נעסוק עכשיו הלכות ללמוד תורה לרמב״ם, ובעזר השם יתברך, אין מחזקים אלו למחוזקים. עכשיו שאתם שומעים את ההלכות האלה, תתחזקו בלימוד תורה. אני רוצה לפני שנתחיל בהלכות האלה להזכיר איזה דבר אחד שהיה השבוע, והוא מאוד חשוב ומאוד הלכה למעשה. השבוע פנו משפחות של נרצחים, בידי המחבלים, אלה שלא עלינו נפגעו בחודשים האחרונים, כבר כמה חודשים, מאז סוכות. הם פנו לראש הממשלה בבקשה שיגרש את משפחות המחבלים. ומיד קמו כל מיני אנשים, מה זאת אומרת? זה עונש קולקטיבי, לא עושים דברים כאלה. כתוב בתורה, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבותם, איש בחטאו יומת. אז זו דוגמה ללימוד תורה שלומדים באופן שטחי. למה? מכיוון שהתורה נכון אומרת כל אחד איש בחטאו יומת ולא מגלגלים אבון של בן אדם אחד על המשפחה שלו. אבל יש מקרים שכן. וכך הגמרא אומרת. זה נאמר על מי שנותן מזרעו למולך. כתוב ככה. ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך, אומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי אני את פניי באיש אהוב משפחתו, והכרעתי אותו ואת כל הזולים אחריו לזנות אחרי המולך מקרב עמם. מקשה הגמרא במסכת שבועות ואומרת, תניא, אמר רבי שמעון, אם הוא חטא, משפחתו, מה חטאה? למה התורה אומרת, ושמתי אני את פניי באיש אהוב משפחתו? עונה רבי שמעון, לומר לך, אין לך משפחה שיש בה מוכס, שאין כולם מוכסים. מה זה מוכס? מוכס זה איש שקיבל רשות לעמוד על אם הדרך ולגבות מכס מהעוברים ושבים. כן? מוכס יכול להיות איש הגון, כמו שהיום. אדם עושה על פי חוק, כמו שמותר, מה שאסור, והכסף הולך ולכיסו. אבל יש מוכסים, וכך היה בימיהם, רוב מוכסים היו מנצלים את מעמדם, לוקחים יותר ממה שגוזלים את האנשים. אז אם הוא גזלן, כל משפחתו גם כן. למה? משתי סיבות. הוא גוזל, מי אוכל את זה? הם אוכלים. כן? ועוד, הם מחפים עליו. נותנים לו כוח, נותנים לו גיבוי. עוד אומרת הגמרא, כל משפחה שיש בה ליסטים, כולה ליסטים. למה? מפני שמחפים עליו. כך אומרת הגמרא מסכת שבועות. לכן, באה התורה ואומרת, ושמתי אני את פניי באיש שהוא ומשפחתו. עכשיו מדובר על מי שעובד עבודה זרה. אף על פי כן כך הדין. כי הם עוזרים לו, נותנים לו גיבוי. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר גם משפחתו. כאשר המשפחה נותנת גיבוי, אם כי הגמרא אומרת, לא כולם אותו עונש. זה אנשים שונים, מדרגות שונות, כן? ובאמת, יש אומרים, טוב, בסדר, מי שחיפה, חיפה, מי שלא חיפה, לא חיפה. אז כתוב בהלכה באמת שכאשר יש שטף של, של, של עבירות, לא אדם אחד לקח סכין ודקר, לא אדם אחד לקח רכב ודרס, אלא זה שטף של מקרים, שזה יום אחרי יום, השם ירחם, ואנחנו כל פעם ניצלים הרבה פעמים עם מקרים כאלה, אבל לפעמים לא. אז כתוב בשולחן ערוך, הלכה אומרת, אם רואים שהציבור פרוץ בעבירות. זה לא קורה פעם אחת, זה קורה באופן שיטתי. ושהוא צורך שעה. היו דנים בין מיטה, בין ממון, בין כל עונש, אפילו בדבר שאין בו עדות גמורה. אתה לא אומר, אני אחפש במשפחתו אם הם תמכו בו או לא תמכו בו. לא, אתה לא אומר דבר כזה. אתה אומר, הנה כוח חטא, כל משפחתו. נכון? נבלע באדמה. אלא אם כן, היו שם בני כוח שחזרו בתשובה במקום להתבצר להם בגן עדן. נכון? זה המציאות. שכם חטא, כל שכם, אותו דין. אולי היה שם אחד שהוא לא בסוף בסדר. למה אתם הולכים? לא. הוא שכם חטא. הם לא הקימו בית דין, הם לא מנעו בעדו, כולם נענשו. אבי מלך חטא, כל בית אבי מלך עצור עצור השם בעד בית אבי מלך. תגיד, מה זה? האיש אחד יחטא ולכל העדה תקצוף? לא, זה לא האיש אחד יחטא. זה כל העדה חטאה. כולם נתנו לו גיבוי, מחפים עליו. כשמחפים עליו, אומר הקדוש ברוך הוא, ושמתי אני את פניי באיש אהוב משפחתו. אני אומר את הדבר הזה כדי להבין, שיש, זה דבר שמגובה בהלכה, המשפחות האלה שפנו ואמרו שצריכים לגרש את המשפחות של המחבלים, הם צודקות, כי עד היום שום דבר לא עזר. ניסו כך, ניסו אחרת, לא עזר. במקרה כזה, כשגרשו אותם, זה יהיה בסדר. ואם יבוא מישהו יתחסד ויאמר, זה לא מוסרי, צריך להזכיר לו מה שכתוב בגמרא מסכת גיטין, על חכם אחד, קראו לו רבי זכריה בן אבקולס, שהוא אמר, היה שם הסיפור עם קמצא ובר קמצא, והוא אמר, מה, יהרגו את בר קמצא? שלח והלשין לפני קיסר רומא, יגידו, מטיל מום בקודשים יהרג, זה? אמרו לו, חביבי, הוא הולך עכשיו לסכן חיים. אמר לו, אל תהרגו אותו, והוא הלך ו... ריחל אל עם ישראל לפני קיסר רומא, ובסופו של דבר נחרבה ירושלים. בגמרא כתוב אמר רבי יוחנן, על דוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו והגלתנו נתנו מארצנו. לפעמים, דבר של צדקות כזאת, חסידות כזאת, שאדם אומר, אני לא בטוח בזה, נמנע מלעשות. לפעמים, כאשר אתה בסמכות ואתה נמנע מלעשות מתוך, אתה אומר, לא, זה לא צודק, להניש את כל המשפחה שלו, רק אתה צריך להניש אותו. אתה גורם שאנשים נהרגים. חס ושלום. לכן אנחנו מפה מחזקים את ידי המשפחות שדרשו מראש הממשלה לגרף את משפחות המחבלים כולם, כי בעזר השם יתברך, אולי זה הדרך שבה נזכה באמת שהובא שלום לארץ. נחזור לעניין שאנחנו עסוקים בו, שזה הלכות תלמוד תורה ברמב״ם, ואני אעבור כאן על כמה הלכות, מי שירצה יראה אותם בפנים. כך כותב הרמב״ם, כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו תורה, שנאמר, ודעתם לבניך ולבני בניך. כן? ולא בנו ובן בנו בלבד, אלא מצווה על כל חכם וחכם בישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו, שנאמר, ושננתם לבניך, מפי השמועה למדו, בניך אלו התלמידים. שהתלמידים קוראים בנים, שנאמר ויצאו בני הנביאים. אם כן, למה נצטווה על בנו ובן בנו, להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו. זאת אומרת, כאשר אדם מלמד תורה, איזה מצווה הוא מקיים? כשהוא לומד, זה בסדר. ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. זה חיוב מצוות לימוד תורה לאדם לעצמו. אבל כשהוא מלמד לאחרים, איפה כתוב שיש מצווה ללמד לאחרים? אברהם אומר, אנחנו יודעים שהוא קרא בשם השם, על בזכות זה הוא מבחר, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בנים ולילותיו, והתהלכו מגוי אל גוי, המלאכה אל עם אחר, ככה עשה אברהם אבינו. אבל איפה זה כתוב מצווה בתורה? אולי זה רק חסידות. אבל אברהם אמר, זה מצוות עשה מן התורה, ושננתם לבניך, התלמידים נקראים בנים. ויש הרבה פעמים בגמרא, שחכמים היו קוראים את התלמידים, בניי, בניי, תעסוקה, בניי, מה זה בניי? הם לא בנים שלו. כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו. ולכן אדם כשהוא מכוון, איזה מצווה הוא מקיים? תמיד הרב היה אומר, לומר לשם ייחוד קודש, איזה לשם ייחוד אתה אומר לפני שיעור שאתה מלמד? הרי אני בא לקיים מצוות ושננתם לבניך, או עבודתם לבניך ולבני בניך. כן, שזה המצווה ויש מזה הרבה הגדרות. כי יש כתוב בהלכה שאדם צריך ללמוד תורה כמו מעמד הר סיני. שהפסוק אומר, הודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמד לפני השם הלוך בחורב. אז פעם הגמרא אומרת שהיו לומדים תורה בעמידה כמו מעמד הר סיני, וצריך ללמוד תורה באימה, ולא, אדם לא יכול ללמוד תורה והוא בזלזול, חלילה, אלא לא רק אתה לומד, אלא גם איך אתה לומד. באיזה אופן אתה לומד? זה צריך להיות בטהרה, יש הרבה הלכות, אנחנו נלמד אותן בהמשך, מה שנספיק במשך היום. עוד הלכה שהרב, אני זוכר כמה פעמים היה אומר אותה וכתובה ברמב״ם, אני זוכר בכמה פעמים שהרב היה בכנס רבנים, והוא דיבר איתם על המצווה שהם צריכים ללמד תורה, ואמר להם, דעו לכם, כתוב ברמב״ם וככה הלכה, שאדם חייב ללמד בחינם. ואינו, כתוב, חייב אדם לזכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חברו, אלא בחינם. והגמרא אומרת, כן, דבר חשוב, ראה, לימדתי אתכם חוקי ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי. מה אני בחינם? למדתי, אף אתם למדתם בחינם. וכן, כששלמדו לדורות, למדו בחינם כמו שלמדתם ממני. זאת אומרת, אמרנו שזה כמו מעמד הר סיני. מעמד הר סיני איך היה? כשבא ישראל למעמד הר סיני, הם שילמו כסף בכניסה? לא, איך הם למדו? באו, עמדו לפני מעמד הר סיני, אנוכי השם אלוקיך, נעשה ונשמע, נכון? כל המצוות כולם. מישהו ביקש מהם כסף? לא, בחינם. מכיוון שכל לימוד תורה שאנחנו יושבים ולומדים אפילו ברגע הזה, זה המשך למעמד הר סיני. קול גדול ולא פסק. אז גם עכשיו שאנחנו לומדים תורה, זה חייב להיות המשך למעמד הר סיני. שם היה בחינם, גם עכשיו בחינם. וכך זו מצווה, וזה רב עליו השלום היה, אומר, מה זה בחינם? הוא לא היה מבקש אפילו כסף על הנסיעות. כלומר, אתם נוסעים ללמד, אל תבקשו אפילו כסף על נסיעות. זה חייב להיות, אם אתם רוצים שזה יהיה כמו מעמד הר סיני, שזה יהיה בקדושה, שזה יהיה בעוצמה, שהדברים יישמעו, שתרגיש, שאנשים ירגישו שזה כמו יום אשר עמדת לפני השם ולא אחד בחורב, תעשה את זה באופן הזה. אני זוכר שפעם אחת, שאלתי את חבר שלי, הרב נחשון, רב באקו, פעם הרב בא שם על איזה שיעור, ולמחורת שאלתי אותו, רב, איך היה שם? הוא אומר לי, כמו מעמד הר סיני. אמרתי לו, למה? אבל לא יודע להגיד לך, ככה הייתה התחושה, כמו מעמד הר סיני. אז הרב היה אכפת לו מאוד תמיד שהדברים יהיו שמחים כנתינתם מסיני. וכך אדם צריך ללמוד תורה, תמיד באופן הזה, ונראה להמשיך עוד כמה וכמה דברים. עוד, אני אספר לכם הלכה נוספת ברמב״ם, ואספר לכם איזה מעשה על הרב בעקבות הדברים האלה. כתוב ברמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, בין בחור, בין שהזקן, גדול, שתשש כוחו, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים ואפילו בעל אישה ובנים. קיצור, כל המציאויות שיש, אדם חייב ללמוד תורה. אין לך שום תירוץ. שום תירוץ אין בזה, כן? חייב לקבוע לזמן ללמוד תורה, ביום ולילה שנאמר, והגית בו יומם ולילה. וספר לכם מעשה, אני זוכר שפעם אחת הגיע איזה יהודי, ירא שמיים, צדיק, גדול, באמת, היה תורם כל חודש, ממש סכומים עצומים, מיליונים. ממש יהודי צדיק, ירא שמיים וזה, היה תורם הרבה. יום אחד הוא הגיע, הבאנו אותו לרב, והרב בירך אותו וחיזק אותו וזה, ואז הוא בא לרב, אומר לו, הרב, מה הרב אומר לי? הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך שאתה בעצמך חייב ללמוד תורה. אומר לו, כבוד הרב, אני מחזיק מאות אברכים. הוא אומר לו, אתה מחזיק מאות אברכים, זה נחמד, יפה, זה חשוב, זה מעלות נפלאות. אתה חייב ללמוד תורה, אומר לו, כבוד הרב, אם אני לומד תורה, כל שעה שאני לומד תורה, אני מרוויח פחות מיליון דולר ביום. תרוויח פחות מיליון דולר ביום, ותקיים את מה שכתוב בהלכה. איך כתוב? בין עני, בין עשיר, בין עשיר גם עשיר, גם חייב. יש את העשיר לא פותר אותך מכלום. אני, כולנו מכירים את הסיפור על אליעזר זקן, איך למד תורה מתוך עניות. אבל ככה הלכה, רבי אלעזר בן עזריה, שהיה עשיר שבעשירים, בגמרא אומרת, עכשיו למד תורה, ולא רק זה, אנחנו מכירים אותו גם כן מהמשניות. ככה הלכה, כל אדם חייב ללמוד תורה, אין פטור. גם אדם שעמל בעבודה, חייב לקבוע לעיתים בתורה, ולא רק זה, אמרנו, אור תורה מחייהו. גדולי החכמים, כך ממשיך הרמב״ם ואומר, היו מהם חוטבי עצים ושואבי מים, ומהם סומים, ואף על פי כן, למרות שהיו במצב כלכלי קשה, או במצב גופני קשה, היו עוסקים בתלמוד תורה ביום ובלילה, והם מכלל מעתיקי השמועה, איש מפי איש עד משה רבנו. מה זה מעתיקי השמועה? אלה שמסרו את התורה, דור אחרי דור. זאת אומרת, הם היו חכמים שכל התורה הייתה אצלהם. והיו מעבירים אותה מדור לדור. תמיד יש כאלה שהם, זה נקרא מעתיקי השמועה. ואני זוכר שפעם הרב עליו השלום סיפר את הסיפור על החכם מנחם מנשה, שהיה, קראו לו הפחח, בא לאהבת חיים. והוא סיפר עליו, אומר שהיה תמיד חכם עצום, צדיק עצום, והוא באמת היה פחח. וזה לא סתם שקראו לו פחח, היה פחח. היה לו נפחיה, היה עובד שם מהבוקר עד הצהריים, אחר כך היה הולך, מסתגר באיזה מקום, יושב ועוסק בתורה ולומד, וגם היה מלמד, מסתובב ממקום למקום ולמד תורה, ממש כמו ש... הוא אמר, רב אמר עליו עליו ושלום, שהוא היה ממש מלמדוו צדיקים, אם לא ראשון שבהם. והיה פחח. זה שאדם עוסק באיזושהי מלאכה, עורך דין, עורך חשבון, כל מעבודה שהיא, זה לא פותר אותו מלמוד תורה, ולא פותר אותו מלמד תורה, ולא מונע לו להיות אחד מגדולי הצדיקים. זה לא מפריע. זה לא... כן, ככה, הרמב״ם, הנה, אמרנו, חוטבי עצים היו ושואבי מים. יש סיפור על רבי יהושע, אמרנו את רבי יהושע בן כורח, מה היה? היה עושה פחמים. כן? רבי יהושע בן חנניה, סליחה. רבי יהושע היה עושה פחמים. רבי יהושע, רבו של רבי עקיבא, רבי יהושע. זה היה תפקידו, היה אני. כתוב שבא אליו לבקר אותו הנשיא, רבי גמליאל, אומר לו, מכותלי בך ניכר שפחמי אתה. הוא ראה את כותלי הבית שלו שחורות, וזה רבי יהושע הגדול. רבו של רבי עקיבא, רבי יהושע, אתם פותחים משניות רבי יהושע, זה רבי יהושע. הרבי יהודה בר אילאי, רבי יהודה זה חברותא של רבי שמעון בר יוחאי. תלמידו של רבי עקיבא, הגמרא אומרת שהיה עני מרוד, היה לו מעיל אחד לו ולאשתו. וזה רבי יהודה המפורסם, רבי יהודה. עד מתי חייב ללמוד תורה? אומרת הגמרא, עד יום מותו, שנאמר, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. וכל זמן שלא יעסוק בתורה, הוא שוכח. כך הגמרא אומרת על רבי אלעזר בן ערך, שממש, אנחנו מכירים אותו מפרקי אבות, כמה שהוא חשוב. הגמרא מספרת שהוא גלה למקום שלא היו לומדים שם תורה, ולא היה שם תלמידי חכמים, וגדול התלמידים, עד שפעם הפסיק לעסוק בתורה. כל גדולתו, פרחה ממנו. ונתנו לו לקרוא בתורה, והוא שכח. איך לקרוא בתאה, לא מספר את סיפור, אני לא אריך בסיפור הזה. אני זוכר שמורה בעליו שלום היה בבית החולים, בטיפול נמרץ. מחובר לצינורות, מחובר לא יודע מה. היה יושב, לומד תורה, ממש, אתה רואה, היה פשוט מבהיל לראות את זה. איך היה יושב ולומד תורה? כשהיה טיפה מתחזק, אני לוקח גמרא ביד, ולומד עם הצינורות, עם האינפוזיה, עם ההנשמה, עם הכל, היה יושב ולומד. זה היה דבר מפליא לומר את זה, מה שכתוב בהלכה, זאת ההלכה הזאת שאדם חייב ללמוד תורה תמיד, 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 בשום, בכל, אין פטור בשום מצב. מה ילמד? מה אדם צריך ללמוד? וחייב לשלש את זמן לימידתו. שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יתבונן, יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו. זאת אומרת, אתה לומד משהו אותה, לא רק קורא, מתבונן, רש"י, נסה להבין, רש"י, למה הסביר ככה, איך הסביר ככה, להבין, כן? ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, ויבין במידות שהתורה נדרשת בהן, עד שיבין, היכן הוא עיקר המידות, ואיך יוצא האסור והמותר, במילים אחרות, אל תדקלם, לא רק תשנן, אלא תבין, אתה שמעת משהו, מה הרב אמר, תחשוב עליו. וזה אחד הדברים החשובים בלימוד תורה, זה ההתבוננות. יצאת מהשיעור, תחזור על השיעור, תנסה להבין אותו, למה אנחנו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום? אתה קורא פעם, קראת, פעם שנייה אתה קורא, אתה כבר מתחיל לשים לב, מה כתוב פה? אתה קורא את התרגום, אתה אומר, רגע, מה התרגום פירש? למה הוא תרגם ככה? אתה רואה רש"י, אתה רואה רמב"ן, אתה רואה... אתה מתבונן. אתה מתבונן. וזה מה שכתוב, שאדם צריך ללמוד שליש בתורה שבכתב הכוונה תורה, נביאים כתובים, זה הלימוד הראשון. כי אם אדם לומד תורה ולא יודע מה כתוב בתורה, זה חבל, זה חסר, עיקר חסר מן הספר. אנשים חושבים שאם זה... הלימוד זה רק גמרא. לא, כתוב שאחרי שאדם למד את כל הדברים, באמת, כן? בתחילת לימודו, שליש, אבל כשיגדל בחוכמה, הוא כבר הכל נמצא בראשו, אז הוא לומד בעיקר את הלימוד גמרא. כן, כך אומר הרמב"ם, זה גמרא מפורשת. זאת אומרת, אדם לומד צריך ללמוד הכל. והרב עליו שלום, אני זוכר, שהיה לו קורא שניים מקרא ואחד תרגום. ולפי מה שאומר לי, תגיד לי, הרב לומד שניים מקרא ותרגום? ודאי, מה, איפה יש לו זמן? יש לו שאלות, יש לו תשובות, יש לו לכתוב פסקי הלכה, זה אדם צריך ללמוד את הכל, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, גם להתבונן, גם להבין, גם לעיין, כל אחד חייב את הדברים האלה, כי זה העיקר החיוב. אני מזכיר את ההלכות האלה, אלה הלכות לגבי לימוד שאדם לומד לעצמו, ויש גם מצווה שאדם צריך ללמד את בניו, זה אחד המצוות שאדם חייב זה ללמד את בניו, אני זוכר שפעם הרב עליו שלום הזכיר, בשם הרב יהודה צדקה, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף, הלכה מעניינת. כתוב בהלכה שכל מי שמניח, מי שלומד קורא קריאת שמע ולא מניח תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. למה? שהתורה אומר, כשאתה מטה ידיך, לטפות בעיניך, ואדם לא מניח תפילין, אז, מה קראת? קראת ואתה בעצמך עושה הפוך. כמו, הכוונה למי שיש לו ולא מניח, מחמת שהמצווה קלה בעיניו. וזה דבר שאדם צריך להיזהר ממנו, כן? אז היה אומר הרב צדקה עליו השלום, אם אדם קורא קריאת שמע, שכתוב שם וישננתם לבניך, כן? שאדם חייב ללמד את בנו תורה. ולא שולח את הבן שלו למקום שבו לומדים תורה, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, התורה אומרת שננתם לבניך, ואתה לא שולח את הילד שלך למקום שלומדים תורה, במיוחד הוא דיבר על אלה שהיו שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר, שבהם היו לפעמים מלמדים הפך מהתורה. ברוך השם, היום בדורנו הדבר הזה הולך ומתמעט, כמעט לא מצוי, אבל בזמנו של הרב חמיד צדקה היה צריך לעבור ממקום למקום, ואני זוכר את הרב צדקה עליו השלום. נוסע מעיר לעיר, כשהיה מגיע לצפת למשל, והיה מבוגר, היה קם בנץ, הולך, מי בכנסת, מי בכנסת, מי מקום למקום, והלכת ללמד את האנשים, מה ללמד אותם? תשלחו את הילדים שלכם לחינוך דתי. זה חשוב, למה? שהתורה אומרת, שהתורה הוציאה את קריאת שמע, אמרה, וישננתם לבניך, איך כתוב על אברהם אבינו? אומר הקדוש ברוך הוא, כי דעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת בתו אחריו, ושמרו דרך השם, עושה צדקה ומשפט. אז הרב צדקה ושלום היה אומר, רש"י כתוב, אומר, מפרש, כי דעתיו, אומר, ראשון חיבה. אומר, על מה נאמר לאברהם אבינו ראשון חיבה? על זה שהוא מחנך את הילדים שלו. על זה שהוא מחנך את הילדים שלו, על זה אומר לך, לא על עקדה ולא על כבשן האש, לא על זה נאמר כי דעתי לשון חיבה, שאני מחבב אותו. למה? מתי השם מחבב את, את אברהם? כשאברהם מצווה את בניו ובתוך הרב לעשות דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. אז כשאדם ידע, למה התורה מספרת לנו את זה? לא מספרת לנו על אברהם, בתור ספרי היסטוריה, אלא מבחינת מעשה אבות סימן לבנים, שכשאדם מחנך את ביתו, באותו רגע יש עליו אור של חיבה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחבב אותו באותה שעה, אם הוא צווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם, השם צדקה ומשפט. איזה מצווה דוחה לימוד תורה? הגמרא אומרת, כתוב, פסוק אחד אומר, וכל חפצים לא ישבו בה, ופסוק אחד אומר, וכל חפציך לא ישבו בה. מה הפירוש? כל חפצים לא ישבו בה, אין שום דבר שהוא שווה לדבר אחד מדברי התורה. פסוק אחד אומר, וכל חפציך לא ישבו בה, זאת אומרת, כל העניינים שלך לא שווים בה. אבל חפצי שמיים כן, זאת אומרת, מצוות כן. השאלה היא, מה יותר חשוב? מצווה או לימוד תורה? מה יותר חשוב? אז לכאורה, אם אתה אומר, כל חפציך לא יושבו בה, העסקים שלך הם לא כל כך חשובים יותר כמו תורה. אז כל דבר אחר שיש לך לעשות, עדיף תעשה את לימוד תורה. אבל אם יש לך מצווה, זה סיבה מספיק טובה לבטל תורה. לפי הפסוק השני, כל חפצים לא יושבו בה, שום דבר לא כמו דברי תורה. אז מתי ככה, מתי ככה? אומרת הגמרא, תלוי. מה שהגמרא אומר, אני קורא לכם כעת בגמרא לך מרבם, אין לך מצווה בכל המצוות כולן, שהיא שווה שקולה כנגד תלמוד תורה. אלא להפך, תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולם. שהתלמוד הוא זה שמביא ידי המעשה, לפחך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. תמיד לימוד תורה קודם למעשה, ככה הלכה. כן, אבל מתי, אז מה, אדם יגיד, אוקיי, אני לומד תורה, ומתי לא לומד תורה? אם יש מצווה, אני אקרא לכם את הלכה, היה לפניו עשיית מצווה בתלמוד תורה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק לימודו, ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור ללימודו. זאת אומרת, מצווה שלא יכולה לעשות על ידי אחרים, זה מוטל עליך. למשל, אדם צריך להתפלל. מישהו יכול להתפלל במקומך? לא. מישהו יכול להניח תפילין במקומך? לא. אז זו לא מצווה שיכולה להיעשות על ידי אחרים. או למשל, יש אני בפתח. הוא רוצה לאכול. מה, לימוד תורה אמרנו יותר מכל המצוות. אז מה אכפת לי ממנו? לא, זו מצווה שלא יכולה להיעשות על ידי אחרים. אם זו מצווה שלא יכולה להיעשות על ידי אחרים, זה מותר לך. תפסיק את הלימוד, תן לו לאכול, תחזור ללימוד. לכן על זה הדרך יש פירוט שלם, מי שרוצה להסתכל בברכי יוסף מביא לזה פירוט שלם בשולחן ערוך סימן למדבט. אבל בגדול זה הכלל. הכלל הוא האם זה מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים או לא. אם זה לא יכול לעשות על ידי אחרים, זו חובה שמוטלת עליך. כך כותב הרמב״ם. והרמב״ם פה כותב דבר מעניין, מי שמכיר את הרמב״ם, הרמב״ם בדרך כלל, ממש ככה, כל מילה אצלו שקולה ומדויקת. ובדרך כלל הוא כותב הלכות, הוא לא כותב מוסר בתוך הלכות, לפעמים בסוף איזה כיתה, הוא כותב, בסוף נושא, הוא כותב בסוף ככה זה הלכה אחת שהיא קצת מוסר. אבל בדרך כלל הלכות, אצלו זה הלכות ככה מסודרות. פה הרמב״ם כותב ממש בעריכות כמה חשוב ללמוד תורה במסירות נפש, כי זה הלכה. אומר הרמב״ם, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי של לימוד תורה ולהיות מוכתר בכתר תורה, כמו שאתם מכירים, כתר תורה, כתר שם טוב, כתר קונק, כתר תורה, כתר שם טוב עולה על כולם, לא ישיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. זה לא הולך יחד, גם זה וגם זה. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וכי יצר תחיה, ובתורה תעמל, ולא עליך הדבר ללמוד, ולא אתה בלחיים לבטל למנה, וירבט התורה, ירבט השכר, והשכר לפי הצער. לפום צערה, אגרה. זאת אומרת, לימוד תורה, זה לימוד תורה שצריך ללמוד אותו, בעמל גדול. אל תחשוב שלימוד תורה זה שאתה אכלת וסבעת וברכת ונחת ועכשיו אתה פותח ספר ללימוד תורה. לא. לימוד תורה זה כשאתה לומד ממש מכירים את הסיפורים בגמרא וגם הסיפורים על הרב זכרונו לברכה באיזה מסירות נפש היה ולמד תורה. איזה מסירות נפש היה ולמד תורה. כשהיה בצעירותו ממש פת במלח תאכל ומים במשורה תחיה כיפשוטו. כיפשוטו. וגם אביו רב סלמן עליו השלום, גם כן היה לומד תורה ממש, למרות שגדל באושר, הוא ויתר על כל האושר, והלך ללמוד תורה מתוך עוני, כדי ללמוד תורה, כדי שלא יבטלו אותו מלימוד תורה, ועזב אושר גדול, ואמר, מה להתעסק באושר? איך אומר, כתוב פה, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, לא יגיד אני גם אתעסק בביזנס, וגם אני אתעסק בלימוד, זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. אתה צריך רק להשקיע בלימוד תורה, במסירות, נפש גמורה, וככה רב הרב שלום עשה, וגם אביו ככה, מור אביו ככה עשה, וכך אנחנו גם למדים לעצמנו. וגם אדם אומר, אני לא במדרגה הזאת, בסדר, אבל, המשמע אנחנו לומדים את ההלכות, בשביל לדעת כמה זה חשוב, ההתעסקות אותי בלימוד תורה, ונזכירים את זה. שמה תאמר, עד שהקבץ ממון אחזור ואקרא. עד שאקנה מה שאני צריך, ואפנה מעסקיי, ואחזור ואקרא. אם תעלה המחשבה הזו על לבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה. לעולם, אלא עשה תורתך קבע, ומלאכתך ארעי. ולא תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. תמיד הרב עליו ושלום היה אומר, הגמרא אומרת, שמה לא תיפנה, ודאי לא תיפנה. ודאי, אם אדם אומר לעצמו, כשיהיה לי זמן, לעולם לא יהיה לך זמן. למה? איך הפסוק אומר, הגמרא אומרת, אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. אם אתה אומר, טוב, אני אעשה את זה בשביל זה, פתאום יבוא לך בזבוז זמן אחר. אבל אם אתה אומר, אני מתמיד, כשאתה אומר, אני אזיז לך את הדברים. כך דרכות, איך שאתה מתנהג, אני מתנהג איתך. אם אתה מחשיב כל מיני דברים אחרים יותר מלימוד תורה, אז אני אמצא לך כל מיני דברים שיבזבזו את זמנך ויתרידו אותך יותר למה שאתה צריך. אבל אם אתה באמת מתאמץ בלימוד תורה, וזה דבר שאנחנו כל הזמן צריכים לזכור אותו מול עינינו, כי כל אדם יש לו תמיד איזה התעסקויות כאלה ואחרות שביטול תורה, כן? ולכולנו זה נכון. וצריך להתחזק, ללמוד את ההלכות האלה כדי שאדם כל הזמן יתחזק. כל הזמן צריך לחזק אדם, תמיד צריך לחזק את עצמו. ואני זוכר שהרב עליו, הוא היה אומר את המשפט הזה, בשביל מה? לחזק את עצמו. לא לבזבז זמן, ללמוד כל הזמן. ככה הדבר הזה חשוב. עוד כתוב בהלכה, והרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את זה, וזה הרמב״ם, אני ממשיך לקרוא לכם, הכל זה, מה שאני קורא לכם, זה הלכות תלמוד תורה מהרמב״ם. אומר הרמב״ם, כתוב בתורה, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים היא, לא בשמיים היא. מה זה לא בשמיים? הכוונה, בפשט, זה לא, לא כזה רחוק, כי קרוב עליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו, אתה יכול לבצע את זה. והגמרא אומרת, דורשת את הפסוק, לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח היא מצויה, לא אלה שערוף להם בשמיים. שם זה לא נמצא. התנאי ללימוד תורה, זה ענווה. אל תחשוב את עצמך, אני כזה, אני יפה, אני חכם, אני עשיר, אני יש לי, כל אחד, שום דבר. לא בשמיים היא, לא באלה שמחשיבים את עצמם שהם בשמיים. כן? וממשיך הרמב"ם ואומר, דברי תורה נמשלו למים. שנאמר, אוי, כל צמא לכו למים. לומר לך, מה המים אינם מתכנסים אלא במקום מדרון? אלה נזחלים מעליו ומתקבצים למטה במקום נמוך, כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא בלב כל גבלב, אלא בדקה ושפל רוח שמתאבק ואפרק בחכמים ומסיר את האבות ואת הנוגע הזמן מליבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו אם לא היה לו מה לאכול ושאר ימו ולילו עוסק בתורה. כך הרמב"ם אומר, וכך האנשים צריכים לדעת, ורב עליו ושלום היה אומר, שזה חשוב מאוד לאדם לדעת כמה ההלכות האלה חשובות, כי לפעמים אנשים, לצערנו, לא, כאילו, שוכחו את הכלל הזה, כמה זה חשוב שאדם ילמד תורה מתוך מידות שלמות, עד כדי כך שכתוב בהלכה, אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון במעשיו, נאה במעשיו, זאת אומרת, מי שיש לו מידות טובות, ואם יש תלמיד שאינו הגון, הגמרא אומרת שהיו מוציאים אותם בית המדרש. בגמרא יש דיון שלם, בו ביום, באותו יום שבו סילקו לרב אליעזר, סילקו את רבן גמליאל מבית המדרש והכניסו את רב אליעזר בן עזריה, אומרת הגמרא, סילקו את שומר הפתח מבית המדרש. שם הגמרא אומרת שהיה שומר בפתח בית המדרש, כל מי שבא ללמוד תורה בבית המדרש, אצל רבן גמליאל, הוא אומר לו, חביבי, אני רוצה לבדוק אם אתה, אם תוכו כבורו. האם אדם הוא רק נראה כלפי חוץ צדיק, או גם באמת בסתר הוא צדיק? האם מי שהוא לא הגון גם בפנים גם בחוץ, לא נתון להיכנס? מספרת הגמרא שביום שרבן גמליאל פרש מנשיאותו ונכנס רבי אלעזר בן עזריה, אמר, גמרנו, אין שומר בפתח, כל אחד יכול להיכנס. מי שרוצה ללמוד תורה, שיבוא. אז יש מי שאומר, אם ככה, למה הרמב״ם כותב שאין מלמדים תורה למי שהוא לא בעל מידות טובות? הפירוש הוא, לא שרבי אלעזר בן עזריה פוסק שמלמדים תורה לאדם לא הגון, זה לא. אלא הוא אומר, חזקת כל ישראל שהם הגונים. אם אני אראה תלמוד שלא אינו הגון, אני אצא אותו בבית המדרש. אני לא אומר שחזקת כולם שהם לא הגונים, ואני אחפש כל אחד יביא לי תעודה שהוא אדם ישר. לא, לא עד כדי כך. אין צורך בתעודת יושר להיכנס לבית המדרש. כולם בחזקת כשרים. כל ישראל בחזקת כשרים הם. אבל אין החינם, אם ימצא תלמוד שאינו הגון, נגיד לו, חביב יצא בחוץ. לך לתקן את המידות שלך ותחזור. אבל ללמוד תורה, כשאדם הוא גבל לב, גס רוח, יש לו מידות מקולקלות, זה לא, כן? זה מה שכתוב, דרך ארץ קדמה לתורה, זה לא איזה דרשה כזאת, שאתה אומר, לא, בסדר הלימוד הוא כזה, קודם כל תהיה אדם עם דרך ארץ, ואחר כך תלמד תורה. אבל אם אדם אין לו מידות טובות, הלימוד תורה שלו, עלול חלילה להביא אותו למקום מקולקל, וזה הדבר ש... וכך הגמרא אומרת, אם היה הולך בדרך, אומר רמב"ם, היה הולך בדרך לא טוב, מחזירים אותו למוטב, לא זורקים אותו, מחזירים אותו, שולחים אותו למקום, לתיקון, מחזירים אותו למוטב, ומנהיגים אותו בדרך ישרה, בודקים אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. אמרו חכמים, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כאילו חס ושלום זרק אבן למרקוליס. ככה הדבר הזה חמור. עוד כותב הרמב״ם, אמרנו שאדם צריך ללמוד תורה, אם אדם חושב שהוא ילמד תורה, יהיה לו גם את זה וגם את זה, זה טעות. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלה שלומדים מתוך עידון, מתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם. הוא מצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו, אלא פפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, הלימוד תורה צריך להיות לימוד כאשר אדם מתאמץ בכל כוחו, בכל עוצמתו, על לימוד תורה, והדבר הזה חשוב. אני לא אקרא לכם כל הלכות, אני רוצה להזכיר לכם כמה דברים שאנשים שואלים שהם קשורים ללכות לימוד תורה. נזכרנו מקודם שאדם לומד תורה זה כמו שהוא נמצא במעמד הר סיני. יש שאלה הלכתית מעניינת, ויש בזה דעות שונות, אחר כך נגיד לכם מה הדעות ומה ההלכה. אנחנו עומדים כעת את השיעור, נזכרנו מקודם, אם אתם זוכרים מתחילת דברי התורה, שתלמידי חכמים נקראים אלוהים, נכון? כך כתוב בפסוק, אלוהים תקלל ונשיא בעמך לא טהור, וכן זה הדרך. מותר לומר שם השם? מותר לומר שם השם בתוך כדי לימוד? אם אתה קורא פסוק, מותר לך לומר את הפסוק הזה בשלמותו? איך הדין? אם אדם קורא ברכות קידושים במסכת כתובות. עכשיו, מה אומרת, מה ברכות קידושים? מביאה שם את כל ברכות הקידושים. אדם אומר, ברוך אתה השם, אומר את שם השם. אדם עומד ברכות הנהנים במסכת ברכות. ברכות הניסים בפרק הרואה. איך הוא אומר? אומר שם השם? או שהוא אומר, ברוך אתה השם. או ברוך אתה א' ד' נ' י'. איך הוא אומר? עכשיו אני אומר אתכם בשיעור, איך מותר לומר? שאלה מעניינת, נכון? אז יש שוט, כותב, היה אבץ, כותב בשם אביו שהיה חכם גדול, קראו לו החכם צבי, כך קראו לו. קראו לו חכם למרות שהוא היה אשכנזי, כן? חכם, היה חכם גדול, והשוטים שלו זה שוטים שנלמדים ונפסקים להלכה בכל ספרי ההלכה. כן? הוא כותב בשמו, מספר שכשהם למדו תורה, והיו אומרים, בכינוי, כן, לא קוראים את שם השם, היה אמר, תגידו שם השם. אתם כעת לומדים תורה. לא רק אם אתם אומרים פסוקים, אפילו אם אתם אומרים ברכות, תגידו את שם השם. מאיפה הוא למד את זה? אני אקרא לכם, יש פסוק אומר, אני אקרא לכם את הפסוק. הגמרא המסכת ברכות אומרת, והודעתם לבניך ולבני בניך, היום אשר אמרת את השם אליך בחורב. מה להלן באימה וביראה וברטט ובזיע, שם כך היה במעמד הר סיני, אף כאן, שאתה לומד תורה באימה וביראה וברטט ובזיע. מכאן אמרו חכמים, עזבים והמצורעים ובאים על נידות, מותרים לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, לשנות במשנה ולגמרא והלכות ובאגדות, אבל בעלי קרי אסורים. למה? כי זה בלי אימה ויראה ורטט ובזיע, כן? אדם לא יראה מחשבות רעות, והנה זה מה שקרה לו. רבי יוסי אומר, שונה ברגילות, לא יציע את המשנה. רבי יונתן בן יוסף אומר, מציע אף את המשנה. רבי נתן בן רבי שלום אומר, אף מציע הוא את הגמרא, ובלבד שלא יאמר אזכרות שלה. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד מורה, רק תגיד את שם השם. משמע מכאן, שמי שהוא לומד תורה ובקדושה, מותר לומר את התורה עם ההזכרות שבתוכה. מכאן למד החכם צבי, שאתה לומד תורה, תגיד את זה עם ההזכרות שבתורה, בתוכה. כך הוא כותב. שמעתי פעם מהרב שלוש מנתניה, שאומר שככה צריך ללמוד תורה, כמו החכם צבי הוא פוסק. אבל יש כמה תשובות, גם של הגרות משה וגם של הציצי ליעזר, שאומר לא ככה לעשות, ונקרא לכם גם תשובה שכותב בעל הבן איש חי בספרו תורה לשמה. הוא כותב ואומר, שאלו אותו, איזה שמות מותר לאדם להזכיר בלימודו, ואיזה שמות אסור אדם להזכיר בלימודו. אז הוא אומר ככה, בשעה שאדם דורש, הוא מדבר באיזו הלכה, וצריך להזכיר שם אחד משמות הקודש, כגון שם היה, או שם יה, או שם אדנות, או שם שדי וכולי, אם מותר או אסור. הוא מביא משנה במסכת שבועות. שם כתוב, אם אדם משביע, אז איך כתוב שמה? משביע אני עליכם באלף דלת, או ביוד ה', או בשדי, או בצבאות וכולי. אז מה הדין? ככה הגמרא תנא של המסכת שבועות. אומר הרב בעל הבן איש חי, שים לב, כשהגמרא לימדה, היא לא אמרה, משביע אני עליכם בשם אדנות, אלא באלף דלת, זאת אומרת, ברמז, ביוד ה', נכון? ברמז. כשהגמרא לימדה, היא כתבה את זה, היא לא, למה לא אמרה את השם, למה לא אמרה השם אדנות? הרי אתה מלמד פה איך הלכות שבועות, אז תגיד מפורש, אדם משביע בשם השם, אז תגיד, זה שמות הוא אומר, אבל לא, המשנה לא אמרה שם אדנות, אמרה אלף דלת, אלא בלמיות, אבל כשהיא אמרה שם שדי וצבאות, יזכיר את השם הזה עצמו, נכון? אז הוא אומר, כאשר מדובר בשמות שהם מיוחדים לשם השם, כמו שם אדנות ושם הוויה, זה אתה אומר אותם, אתה אומר הוויה, אתה לא אומר יוד כבבקה. כן? אתה אומר אדנות, אתה לא אומר שם כמו שאומרים את זה לברכות. אבל כשאתה אומר את השמות האחרים, שהזכרנו קודם, ששם שדי וצבאות וכו', או שם אל וכדומה, אתה יכול לומר את השמות, או שם היה, אתה יכול לומר את השמות האלה לעצמם, מכיוון שהשמות האלה הם לא שמות מיוחדים דווקא לפה. אתה יכול לומר, מחר אני אהיה בית ספר, נכון? מכיוון שהשם הזה הוא שם שמשתמש בכל מיני שמות, אז בלימוד אתה אומר את השם הזה. אתה אומר את השם הזה כמות שהוא. מה עם אלוקים? או, מה עם אלוקים? אותו דבר, הנה, עכשיו אמרנו שיש שם אלוקים, שהוא מוזכר גם כן, אז הוא אומר, בלימוד כשאתה אומר, אני אקח לכם את ההלכה עד הסוף, כן? הנה, מה שמותר זה שם שדי או יהיה אלוקים וכדומה. אבל שם אדנות או שם יוד ה', אפילו שאר אדם לא יזכירנו. אבל, אם הוא מזכיר את הפסוק בעצמו, בין בתוך הלימוד, בין בדרשה, יכול לומר אותו כמשהו. אבל, אם הוא לא מזכיר את הפסוק עצמו, אלא רק מזכיר את ההלכה, אז השמות האלה שהזכרנו מקודם, שם הוויה ושם אדנות ושם יוד ה', השמות האלה להזכיר אותם ברמז ולא במפורש לגמרי. יש עוד הלכה מעניינת, מתי אדם צריך להזכיר את שם אומרו, כן? כתוב, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. האם כל פעם שאתה אומר הלכה אתה צריך לומר אותה בשם אומרו או לא? כי אני זוכר שכשהרב עליו השלום כתב את ספרי ההלכה, אז הוא התלבט בשאלה. להביא את כל המקורות, או להביא רק מקור אחד, גם בהערות בקיצור שולחן ערוך, הוא התלבט בשאלה אותי, ובסוף הוא החליט להביא מקור אחד. לא אוהב את כל המקורות. ראיתי תשובה שכותב אותה בעל משנה ההלכות, הוא אומר, יש לו הוכחה שכל דבר שכתוב בספר לא צריך להביא את המקורות. אמרו לו, מה ההוכחה שלך? אמר הרמב״ם. הרמב״ם שכתב את הספר שלו, לא הביא מקורות, נכון? והוא בעצמו אומר, כל האומר דבר בשם אומרו, אני גאולה לעולם, אז למה אתה לא כותב את המקורות של הספר? אתה בעצמך שהבאת, כתבת יד ספרים, יד החזקה, למה לא כתבת את המקורות של הספרים? כי אתה אומר, מה אני צריך, מה אני צריך לכתוב? הרי זה נמצא בגמרא, כל אחד יכול להסתכל ולראות. אני מביא את ההלכות, כמות שהם, כדי לקצר, כדי שלא להכביד על הלמד. אתה רוצה לחפש את המקורות, עיין בגמרא. לכן הוא, לא, הוא בעצמו לא הביא את המקורות. זאת אומרת שמה שנאמר כל מה דבר אפשר מאוד זה דבר שלא נכתב. ותומר אסתר למלך בשם מרדכי, זה לא כתוב בשום מקום. אז היא אומרת, מי זה שגילה לי את הסיפור הזה של בגיטה מטרה, זה מרדכי. בזכות זה אחר כך מרדכי ניצל והמלך מזכיר לו טובה ובלילה ההוא נדבת שנת המלך וכו'. כשאתה אומר משהו של חידוש, כן תגיד, תגיד, החידוש הזה, שמעתי אותו מפלוני, שמעתי אותו מאלמוני, אז אתה אומר, אבל כשאתה אומר דבר שכבר כתוב, ואתה מזכיר את כל המקורות, זה נראה לפעמים, זה מקשה עליי הזרימה של הלימוד, ואין בזה שום צורך, לכן הרמב״ם לא הזכיר, ומזה הוא מביא שם את המקור שלו. אסיים בשני הלכות, ואחר כך אני אבקש מהבחורים האלה שעוסקים בלימוד, רמב״ם לעם, רמב״ם ליומי. כדי שיבוא לפה וגם אתם וגם המאזינים וגם השומעים יראו אולי להצטרף לרמב״ם היומי הזה. אבל לפני כן נזכיר עוד כמה הלכות. אני זוכר שהרב, עליו השלום, לימד את ההלכה הזאת שאני אומר לכם עכשיו, ואני זוכר שהוא לימד אותם באיזה חום ובאיזה דם ליבו הוא אמר את ההלכה הזאת. יש כתוב בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. אז כתוב שמה בהלכה, רש"י במקום אומר, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. נכון? ויש את הצד השני, נכון? ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, לבלתי עשות את כל חוקותיי, להפרכם את בריתי. יש פה, אתם שמים לב כמה פעמים כתוב פה, אם, עוד פעם נחזור, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. אומר רש"י, אם לא תשמעו לי, לא תהיו עמלים בתורה. אז מה יקרה? לא תעשו את כל המצוות האלה. אדם לא לומד, הוא לא עושה. ואחר כך, ואם בחוקותיי תמאסו, אומר, אם אדם לא לומד ולא עושה, אומר רש"י, מואס באחרים שעושים. הדתיים האלה. הדתיים האלה. ואם את משפטיי תגאל נפשכם, אז הוא אומר, שונא את החכמים. זה השלב הבא. ולבלתי לעשות, לא רק שהוא לא עושה, מונע מאחרים לעשות. מה אכפת לך שאנשים מתפללים בכותל? מה אתה מתערב להם? זה מתחיל שהוא לא למד תורה. הוא לא למד תורה, הוא לא עושה. הוא לא עושה, הוא מאס באחרים שעושים. מגיש תקדם בגר, מה אכפת לך מה שהם עושים? לא, אני אפריע לך, איפה חופר? לא, אין. מונע באחרים מה עושים. משפטי תקדם שהם שונא את החכמים. רב איתם, מה אכפת לך? לומדים, מה, בכל שיש להם מה לאכול, מה אתה רב איתם? שונא את החכמים. לבלתי לעשות, מונע אחרים לעשות. את כל מצוותיי, כופר שלא ציוויתים. כן? להפרכן את בריתי, כופר בעיקר. אומר רש"י, זה ממה מתחיל? מחוסר לימוד תורה. לכן אני זוכר כמה פעמים הרב עליו השלום, היה הולך ללבר עם שרי חינוך, אומר להם, עזוב, לא אכפת לי שיקיימו מצוות, לא יקיימו מצוות, זה לא מעניין אותי עכשיו. תלמדו תורה. תלמדו המשנה, תלמדו הלכה, תכירו מה כתוב, אל תהיו בורים ועמי ארצות. איך אמר מה שאמר? באו לגדול אפיקורסים, גדלו עמי ארצות. לא יודעים כלום, לא יודעים כלום. אני זוכר שפעם אחת נתתי איזה שיעור לאיזה קורס צינים, והסברתי להם על הרבי יוסף קארו, על שולחן ערוך, ועל הרם. ספורט להם, מה היה גדולתו של השולחן ערוך? נגמר השיעור, הייתה שם איזו קצינה אחת, אומרת לי, הרב, אני לא מבינה, שולחן ערוך שאתה אומר, איזה אוכל יש עליו? אני מסתכל עליה, לא הצלחתי להבין את השאלה שלה. מישהו לידי שם עמד, והבין מה היא שואלת. רץ לארון ספרים, הוציא את הספר, הביא לי, אז הבנתי. אמרת לגברת, שולחן ערוך זה לא שולחן עם צלחות. זה ספר, הנה, הספר הזה קוראים לשולחן ערוך. היא אומרת לי, הבנתי. שעה אני מדבר, אני לא מבינה אני מדבר בכלל. מי זה, מה זה שולחן ערוך? היא לא אשמה. היא לא אשמה. אמר הרב, תלמדו אותם את הבסיס. אל תריבו איתם, למה לא ריב איתם בכלל? הם אחים שלנו, אוהבים, אבל שילמדו את הבסיס. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. תלמד, הכל יהיה בסדר. לא תלמד. ראיתם פה את כל הרשימה שכתוב. ואם לא תשמעו לי, זה לא לומד. ממה לא תעשו את המצוות. וחוקותיי תמאסו. ואת משפטי תגאל נפשכם. לבלתי לעשות כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. מואס באחרים מה עושים, שונא חכמים, מונע אחרים מלעשות, כופר של הציוויתים, ובסוף הוא מפיר את הברית. מסקנה מוריי ורבותיי, מה שהרמב"ם אומר, אין דבר יותר גדול מללמד תורה. מללמוד תורה, ללמד תורה. אשריכם, אשריכם, אשריכם. אשריכם פה אתם יושבים ולומדים תורה. יש פה אנשים מגיעים מרחוק. על כל מטר שהם נוסעים, הם יש להם שכר של לימוד תורה. כך כתוב בגמרא על אחד שהיה נוסע 6 חודשים ללמוד תורה, הגמרא אומרת, כל מה שהוא הלך, הלוך, גם החזור, גם הזה, זה שלוחי מצווה אינם נזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתם, על אחד כמה וכמה שלוחי תלמוד תורה, שזה מעלה גם בהלוך וגם בחזור יש להם ערך גדול. אשריכם אתם יושבים בבית ולומדים, אשריכם אלה שמסתכלים על הדפים ולומדים, אשריכם אלה שמשדרים את השיעור הזה ברדיו מורשת, אשרי הצדיקים האלה שמשדרים את זה גם אחר כך באתר של הרב, אשריכם אלה שלומדים בכל דרך שהיא, אשריכם, 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 יהיה רצון. שזכות הרמב״ם שלמדו קטע ההלכות שלו, בזכות כל התנאים והמוראים שלומדים את התורה שלהם, בזכות הרב הרמב״ם שלו שזכרנו קטע את התורה שלו, יהיה רצון שזכותם תגן עליכם ועל בני בתיכם מעתה ועד עולם, להתקיים לכם הרבה תורה מרבה חיים. תהיה לכם ברכה והצלחה לכם ולבני בתיכם מעתה ועד עולם, אמן ואמן.